צהריים טובים. ברשות אבי מורי היקר, וגם בעלי שיושב כאן, בביתי. כשאנחנו מדברים על סוגות ספרותיות, אנחנו יכולים להבחין בהבדלים ביניהם בדרך של עיצוב הדמות. אם אנחנו מדברים על הספרות הקולנועית, הדרך של הספרות הקולנועית לעצב את הדמות זה בדרך כלל על ידי מבע העיניים, שפת הגוף, הלבוש, ההילוך. בטח חלק מהיושבים פה יכולים להיזכר באחד הסרטים המוכרים, צלילי המוזיקה, כשנכנסת מריה פעם ראשונה לבמה, ואפשר מיד לראות שמדובר בדמות הרפתקנית, מישהי טובה, מישהי שאוהבת טבע, וזה עוד בלי שהיא אמרה אפילו מילה, רק מלהסתכל באיך שעיצבו אותה. בספרות הכתובה יש דרך אחרת להציג את הדמויות. יש מי שבוחר ככה כבר בפתיחה, באקספוזיציה, לתאר כמה תכונות של דמות הגיבורה, כמו למשל, אם נקרא, אני אקריא פה כמה משפטים של עגנון כשהוא מתאר את תהילה. זקנה אחת הייתה בירושלים, זקנה נאה שכמותה לא ראיתם מימיכם. צדקת הייתה וחכמה הייתה וחיננית הייתה וענוותנית הייתה. אור עיניה חסד ורחמים וקמטי פניה ברכה ושלום. אלמלא שאין אנשים יכולות להידמות למלאכים, הייתי מדמה אותה למלאך אלוקים. ועוד זאת הייתה בה זריזות של עלמות. אלמלא בגדי זקונה שעליה לא ניכר בשמץ זקנות. תיאור כל כך אמיתי שממש אפשר לראות לנגד עינינו את תהילה וכבר ממש להכיר באיזה דמות מדובר. לעומת זאת בספרות הכתובה אנחנו גם נראה גיבורים שאין שום הקדמה ותיאור של המאפיינים שלהם, של התכונות שלהם, ואנחנו לומדים על זה דרך הדיאלוגים שאותה דמות מקיימת עם דמויות המשנה. וכאן אנחנו עוברים לסיפור המקראי. הסיפור המקראי בדרך כלל מאפיין את האנשים ומבחין ביניהם בין דמויות שעשו הטוב בעיני השם לבין דמויות שעשו הרע בעיני השם, ולעיתים הכתוב מסתפק בזה. אנחנו לא נמצא בכלל תיאור של תכונות, ועל התכונות אנחנו נלמד מהדברים שאותה הדמות משמיעה, ולפעמים אפילו לא נכיר את התכונות שלה. נדע אם היא הייתה דמות חיובית או שלילית, וזהו, לא נדע אם היא חמה, אם היא רגשית, אם היא נוטה לכעס. במקרים מסוימים, והייתי אפילו אומרת במקרים בודדים, כן יש לנו תיאור של תכונות, אבל אז התיאור הזה של התכונות הוא נחוץ לנו כדי להבין את העלילה, כמו למשל בסיפור של נבל ואביגיל, ששם יש לנו גם תיאורי אופי. הדמות של יעקב שבה אנחנו נעסוק בשיעור חריגה מאוד באופן שבו היא מוצגת בפנינו, בצורה כזאת שאנחנו ממש יכולים לצייר דיוקן של התכונות שמאפיינות את יעקב. זה שונה מאוד מאברהם, שמבחינת מספר הפרקים שמסופר עליו זה כמעט זהה, לא זהה, אבל יש גם הרבה מאוד פרקי אברהם, אבל כמעט אנחנו לא מכירים את האישיות שלו, ויצחק בכלל נשאר חתום, אין לנו שום מידע מפורש על תכונות האופי שלו. אני רוצה שנסתכל ונעקוב קצת. כן, זה נסים. שומעים? אז רגע. אני רוצה שנעקוב אחרי כמה סיפורים של יעקב. השאלה שתלווה אותנו בכל הסיפורים הללו שאנחנו נקרא ביחד היא מהם תכונות האופי שעולות, שבאות לידי ביטוי באותם סיפורים קצרים. אז אני רוצה שתדפדפו איתי, כפי שאתם רואים דף המקורות קצר מאוד, אז זה בעיקר יהיה דפדופים בתנ"ך. אז בואו נתחיל בראשית פרק כ"ט, פסוק א', יעקב והרועים. אני אקרא את הפסוקים ואני מבקשת שכל אחד תוך כדי הקריאה ינסה לחשוב מהם תכונות האופי שבאות לידי ביטוי. וישא יעקב רגליו וילך ארץ אבני קדם וירא והנה באר בשדה והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל ביתו באה עם הצאן ויאמר אין עוד היום גדול לא את האסף המקנה השקו הצאן ולכו ראו ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רואה היא והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרוץ ותגד לאביה אז הנה אנחנו רואים את יעקב, איש חם, איש לבבי, אינטליגנציה חברתית, ניגש מיד אל הרועים, פותח איתם בשיחה, רואה את רחל, רץ אליה, מנשק אותה, מתחיל לספר לה על עצמו. יש פה איזושהי פתיחות גדולה, איזושהי חמימות, איזושהי יכולת בין אישית מאוד משוכללת של יעקב. אני רוצה שנראה, המדרשים גם שמו לב לאיזה משהו ככה חריג אולי, ואם הייתי אומרת את זה אפילו לא מאפיין מגדרי, היכולת הזאת של לפתח שיח. בואו נסתכל רגע על המדרש במקור מספר אחד מבראשית רבה. יעקב ניגש אל הרועים ויאמר להם השלום ביניכם לבינו ויאמרו שלום ואם פתתין את באי והנה רחל באה עם הצאן הדה אמרו שהדיבור מצוי בנשים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים בפסוקים, אנחנו רואים שהוא מתקיף אותם בהרבה מאוד שאלות. עכשיו הם רוצים לשבת ולנוח מעמל ראיית הצאן, ואז הוא בא ומתחיל לחפור להם, ושאלה ראשונה הם עונים לו בתשובה לקונית, תשובה שנייה גם, תשובה שלישית הם אומרים לו, טוב, עזוב אותנו, הנה יש פה מישהי פרטנרית בשביל השיחה איתך. גם כשרחל מגיעה יש פה מבחינת יעקב איזשהו עדות למעשה שהוא עושה ולא מן הנמנע שהוא עושה את זה כי הוא רואה את רחל מגיעה אבל כאן אנחנו צריכים להבין מה זה בדיוק אספת הרועים הזאת מעל פי הבאר אז כפי שאנחנו מבינים על הבאר מונחת אבן גדולה האבן הגדולה הזאת באה כנראה כדי להשאיר הקצאה מדודה לכל אחד מהרועים. המים הם לא דבר שהוא ללא הגבלה, והחשש הוא שאם הבאר לא תהיה חסומה, אז יבוא הרועה הראשון ויקח יותר מהמינון של המים שמגיעים לעדר שלו, ולכן שמים אבן מאוד גדולה. האבן הגדולה הזאת אי אפשר לגלול אותה לבד. צריך שכל העדרים יאספו, ואז גוללים את האבן, וממילא כל אחד משגיח שכל אחד לוקח על פי ההקצאה. והנה יעקב, בואו תסתכלו במדרש השני, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל וגומר ויעגל את האבן, אמר רבי יוחנן, כזה שמעביר את הפקק מעל גבי צלוחית. כלומר, ראה את רחל ו... פתאום היה לו הרבה כוח והצליח לבדו לגלול את האבן מעל פי הבאר. נעבור לסיפור השני שמתאר לנו את אהבת יעקב לרחל. באותו פרק בפסוק י"ח נקרא, ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן טוב תיתי אותה לך מתיתי אותה לאיש אחר שווה עמדי. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן הווה את אשתי כי מלאו ימי ואבוא אליה. אז כאן אנחנו לא יכולים להגיד שיעקב משתף אותנו בכל צפונות ליבו, אבל הכתוב חודר לצפונות ליבו ומתאר לנו אהבה מאוד גדולה שקיימת בין יעקב לרחל, אבל גם יעקב עצמו מדבר עם לבן, ואני חושבת שאין אחד מבין הקוראים שלא מרגיש שיש פה too much information. אנחנו יכולים לראות שאפילו חז"ל מביאים איזושהי תמיהה, תסתכלו במקור מספר 3, ויאמר יעקב אל לבן, הווה את אשתי כי מלאו ימי ואבוא אליה, אמר רבי אייבו, אפילו אדם פרוץ אינו אומר כלשון הזה. אז קודם כל זאת השאלה, זאת אומרת מפשט הפסוקים אנחנו רואים שיעקב ממש משתף את לבן עם אהבתו והגדולה לרחל ורצונו לממש את אהבתו. המדרש נותן לזה הסבר אחר, הסבר אחר ממה שאנחנו מבינים על פי הפשט, אלא אמר כך גזר עליי הקדוש ברוך הוא שאני מעמיד 12 שבטים, עכשיו הרי לי בן 84 שנה, ואם אין אני מעמידן עכשיו, ואם מתי אני מעמידן. לפיכך צרח הכתוב לומר, ויאמר יעקב אל לבן, הווה את אשתי. אותי יותר מעניין את השאלה מאשר התשובה, זאת אומרת, השאלה נותנת לנו להבין שאם לנו יש אי נוחות כשאנחנו קוראים את דברי יעקב, האי נוחות הזאת מוצאת את ביטויה גם בדברי חז"ל. נתקדם לפרק כ"ט, פסוק כ"ט. שוב יש לנו היכרות עם הצפונות ליבו של יעקב, ויתן לבן לרחל ביתו את בילה שפחתו לה לשפחה. לזה התכוונתי? לפסוק למד. ויבוא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות. שוב יש לו אהבה כלפי רחל, ואחר כך וירא אדוני כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל הכרה. כלומר גם כאן אנחנו, יש ליעקב שתי נשים, הוא לא היחיד שיש לו שתי נשים, ובכל זאת הכתוב מתאר לנו שהאהבה כלפי רחל הייתה מופגנת, והחוסר האהבה כלפי לאה גם הייתה מופגנת, עובדה שלאה היא זו שמרגישה שהיא שנואה, וכנראה היא לא המציאה את זה. הפעם הבאה שאנחנו פוגשים תכונת אופי של יעקב היא כשרחל מבכה את מר עקרותה ושוטחת את כאבה בפני, באוזני יעקב, פרק למד, פסוק א', ותרא רחל כי לא ידע ליעקב ותקנה רחל באחותה ותאמר ליעקב הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. ואז תשובתו של יעקב, ויהי חרף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. זו תשובה שהוא עונה, והכתוב אומר לנו שהוא עונה את זה מתוך כעס. אנחנו מצפים מדמות שהיא מודל של אחד מהאבות שאולי יתגבר על איזשהו כעס טבעי ויענה תשובה שכך צריך לענות כשהאישה בוכה על כאב מאוד גדול. שימו לב שגם חז"ל מבקרים בצורה חריפה את תשובתו של יעקב. במקור מספר 4. ויהי חרף יעקב וגומר רבנן דדרומה בשם רבי אלכסנדר ורבנה בשם רבי אבא בר כהנה. הם לוקחים פסוק מאיוב ומפצלים אותו לשניים. הפסוק הוא בעצם תקבולת משלימה, אבל המדרש מחלק אותו לשניים. החכם יענה דעת רוח. מי זה החכם שעונה בדעת רוח? זה אברהם, שנאמר וישמע אברהם לכל שרי. כששרי כועסת על הגר, אנחנו לא יודעים אם אברהם הסכים עם הכעס או לא הסכים עם הכעס, מן הסתם לא כל כך הסכים, ובכל זאת וישמע אברהם לכל שרי, משום שהוא חכם והוא עונה בדעת רוח. וימלא קדים בטנו, זאת אומרת מישהו שמדבר מהבטן, בלי לחשוב הרבה, זה יעקב שנאמר, ויהי חרף יעקב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונין למעיקות. נתקדם לדברי יעקב, כשהוא כבר מרגיש פחות רצוי בבית לבן, ואז הוא פונה אל נשותיו ומספר להם ומסיח את מר ליבו. בואו נקרא את המילים ונראה עד כמה יש ביעקב רגישות ועד כמה הוא יודע לבטא אותה ועד כמה הוא מודע גם למה שהסביבה חושבת עליו. וישמע, למד א' א', וישמע את דברי בני לבן לאמור לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום. ויאמר אדוני אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. ויאמר להן רואה אנוכי את פני אביכן כי איננו אליי כתמול שלשום. ואלוהי אבי היה עמדי ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. ואביכן הטל בי והחליף את מזכורתי עשרת מונים ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. נעצור כאן. אז לכאורה יעקב רוצה לצאת מבית לבן. זאת הסיבה שהוא קורא לנשותיו. יכול היה להגיד לנשותיו, בואו נלך, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי ואמר, זהו, הגיע הזמן לקיים את הנדר. אבל לא, יעקב לא מסתפק בזה, יעקב מרגיש צורך לשתף את נשותיו עם מה שהשמועות של מה שעבדי לבן אומרים, עם התרגום של הפרצופים של לבן. אני לא יודעת איך זה אצלכם בבתים, אצלי בבית מי שקורא פרצופים זה בדרך כלל אני, ובעלי פחות מכיר בהם, אבל כאן אנחנו רואים שמי ששם לב שפניו של לבן הוא לא כתמול שלשום זה דווקא יעקב, והוא מפרט בפני נשותיו את כל תחושותיו שנוצרו במהלך השנים, וגם מנסה להוכיח עד כמה הוא צודק ולבן טועה. שוב אנחנו רואים מאמץ מאוד גדול מיעקב להיות בסדר ולהוכיח את זה שהוא בסדר, והקושי שלו להתמודד עם מישהו שלא מרוצה ממנו. יעקב בורח, לוקח את נשותיו, ואז לבן רודף אחריו. למה לבן רודף אחריו? מה מעניין את לבן? הטרפים. לא רחל ולא לאה, הטרפים מעניינים אותו. עכשיו זאת שאלה, אנחנו הרי אומרים שהם עובדי אלילים, הקטע של אלילים זה שיש כמה. אז בסדר, אז הטרפים, סוג מסוים, רחל לקחה כנראה אפילו איזה משהו מאוד קטן שהצליחה להסתיר מתחתיה. מה הרדיפה המאוד מאוד גדולה הזאת של לבן? בעיר נוזי שבסוריה, בחפירות התגלה ארכיון שיש בו תעודות עם חוקים שעוסקים בענייני ממשל, חברה, משפחה, ואחד החוקים שמדבר על הטרפים כאמצעי, כאסמכתה להוכחה על זכות ירושה. כלומר, כנראה בכל משפחה היה סוג מסוים של טרפים, ומי שהטרפים הללו היו בידו, זה הוכיח שהוא בעל הזכאות לירושה. עכשיו, רחל ולאה, לפני שהן בורחות, גם מתארות את העוול שאבא שלהם עושה להם, והתחושה שהוא מנשל אותם ממה שמגיע להם, אז מסתבר שהם לקחו את אותם טרפים כדי למסד את הזכויות של, את זכויות הירושה שלהם. זה גם מסביר את ההיסטריה המאוד גדולה של לבן. ואז לבן מגיע לשם ומחפש בין כל הכלים ולא מוצא. יעקב מבין מה מפריע לו ומיד אומר, אל תדאג, אנחנו לא נעבור את הגלעד הזה, מה ששלך יישאר שלך, לאף אחד לא יהיו טענות ירושה מולך, אתה יכול להירגע ולחזור. לכאורה, לבן בא על סיפוקו, אבל יעקב לא מסתפק בזה. הוא יודע בדיוק מה לבן מחפש ובכל זאת מרגיש צורך להגיד משהו שאנחנו כולנו הקוראים כבר מכירים, כי הוא כבר אמר את זה קודם לרחל וללאה, ובכל זאת הוא לא נמנע מלהגיד את זה שוב. בואו נראה בפסוק למדוו, פרק למד א', פסוק למדוו. ויחר ליעקב, וירב בלבן, ויען יעקב, ויאמר ללבן, מה פשעי, מה חטאתי, כי דלקת אחריי, כי מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך, שמקו נגד אחי ואחיך, ויוכיחו בין שנינו. זה 20 שנה אנוכי עמך, רחליך ועיזיך לא שיקלו, ואילי צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי החתנה, מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה. הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי, זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, ו6 שנים בצונך, ותחלף את מזכורתי 10 מונים. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק, היה לי, כי עתי ריקם שלחתני, את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ויוכח אמש. מה הוא מצפה, שעכשיו לבן יישא נאום התנצלות על ההתעללות בו ובבנותיו? בוודאי שלא, אבל זה יעקב. יעקב חייב לבטא את מה שעל נפשו. אם נסכם את מה שראינו בששת הסיפורים הללו, אנחנו בעצם רואים שהכתוב תורח ומתאר מבחינת יעקב את תכונות האופי שלו, את הרגישות, את האהבה, את תחושת חוסר ההגינות, את הכעס, כל אלה מפורטים מאוד. תשאלו אם זה נכון גם לגבי אברהם ולגבי יצחק, התכונות האלה? יכול להיות, אנחנו לא יודעים, הכתוב לא פירט. אצל יעקב אנחנו יודעים שזה קיים, ואנחנו גם יודעים שהכתוב ראה לנכון לפרט כל אחד מהם בצורה רחבה. יעקב חוצה את הנהר ומגיע לארץ ישראל. באמצע יש את כל המפגש עם עשיו, שגם הוא מאוד אמוציונלי, וגם הוא מתואר לנו בצבעים מעניינים. אבל כשהוא מגיע לארץ, לאור ההיכרות עם יעקב, יש פוטנציאל מאוד גדול של המשך הסיפורים האמוציונליים של יעקב. יעקב עזב את ההורים שלו 20 שנה קודם לכן, הוא חוזר עם 4 נשים, 11 ילדים, ויש ציפייה מאוד גדולה איך ייראה המפגש. עכשיו אנחנו צריכים לזכור שאבא של יעקב מבקש, כל העילה הזאת של הבריחה של יעקב זה כי יצחק קורא לעשיו שהוא רוצה לברך אותו טרם מותו, לפני 20 שנה, טרם מותי. אז נכון שחז"ל אומרים עיוור חשוב כמת, כי לקח אחר כך עוד 31 שנה נדמה לי, עד שיצחק 20 שנה פלוס 22 שנה עד שיצחק נפטר, אבל הוא אומר טרם מותי, וכנראה שיעקב ועשיו באמת הרגישו שצריך להיפרד עכשיו כי אבא הולך למות. זאת אומרת שכשיעקב מגיע חזרה לארץ, הוא בטח אומר לעצמו, אם אבא שלי כמעט מת לפני שעזבתי, אסור לי להתעכב, אני צריך מאוד למהר כדי להגיע אליו, כדי להספיק לפגוש אותו ולהראות לו את הנשים שלי ואת הילדים שלי. אירוע שאנחנו מצפים לאור הקריאה של הסיפורים הקודמים להרבה מאוד היבטים רגשיים. דינה, ביתו האהובה של בת יעקב, נאנסת על ידי ראש העיר שקצת קודם לכן יעקב קונה ממנו חלקת אדמה. אותו ראש העיר, סליחה, על ידי בנו של ראש העיר, אותו ראש העיר ובנו באים לביתו של יעקב כדי לדון במסע ומתן על דינה, כשדינה נאנסת עדיין נמצאת אצלם בשכם. שוב, אירוע שמכיל הרבה מאוד פוטנציאל של רגש. רחל, אשתו האהובה של יעקב, הכמהה לבנים, קצת עוד כברת דרך לבוא אפרת, כמעט מגיעים להורים, ויעקב הגאה באשתו האהובה רוצה להראות אותה להוריו, והיא מתה בדרך. איך יעקב יגיב, יעקב האוהב, יעקב עם הרגש הכל כך מפותח, איך הוא יגיב למותה של רחל? הוא לא מספיק להתאושש ממותה של רחל, וראובן מבצע מעשה חמור ביותר עם הפילגש, וגם שם יש ציפייה, אם אמרנו חרון אף אצל יעקב, יש פה פוטנציאל של חרון אף גדול ומוצדק לפשר מעשה ראובן. אבל כל אלה פוטנציאל בלבד. פוטנציאל של רגש לאור ההיכרות שלנו עם הסיפורים שקראנו, אבל כשאנחנו נעבור ותכף נקרא את הסיפורים אחד לאחד, הרגש הזה איננו. אנחנו קוראים את הסיפורים ומרגישים שיש כאן נטרול של רגש, יש אפילו איזשהו שאלות לגבי יעקב, איך אתה לא מגיב, איך אתה לא אומר מה דעתך, איך אתה יכול לתת לאירועים האלה להימשך בלי להגיד, בלי לעשות שום דבר. בואו נעיין בסיפורים הללו ונתחיל בסיפור דינה. בראשית פרק למדלד, בסיפור הזה יש ארבע קבוצות בערך של דמויות. אנחנו מדברים על שכם וחמור, אני בכוונה מכלילה אותם ביחד. אנחנו מדברים על יעקב, אנחנו מדברים על שמעון ולוי בני יעקב, נשים אותם ביחד עם בני יעקב, ויש את יעקב עצמו. דינה קורבן, אין פה מה לדון אם היא כן הייתה בסדר או לא הייתה בסדר, היא קורבן של אונס. אגב, יש מי ששופט אותה לחומרה, במדרש תנחומה שופטים אותה לחומרה, אבל לא הנושא שלנו. שכם וחמור גם אין מה לדון, הם הפושעים. זאת אומרת שכרגע יש לנו מתח בין שתי הקבוצות, בין שתי דמויות, בין יעקב לבין שמעון ולוי. נתחיל דווקא בשמעון ולוי. יש פה שאלה, האם המעשה של שמעון ולוי הוא מעשה נכון, משום שהם כרתו ברית עם שכם וחמור, היו תנאים של ברית, ושמעון ולוי הפרו אותם, הפרו אותם והרגו עיר שלמה כשהם מנצלים את חולשתם שלושה ימים אחרי שקיימו, אחרי שמלו את עצמם. אז יש כאן מקום לשאול האם שמעון ולוי נהגו נכון. אם אנחנו נחליט ונכריע ששמעון ולוי לא נהגו נכון, אז יכול להיות שדווקא יעקב והשתיקה שלו מקבלים נקודת מבט חיובית יותר. אם נגיד ששמעון ולוי פעלו נכון והערכה המקראית למעשה שלהם היא הערכה חיובית, אז נצטרך לשאול איפה היה יעקב ומה פשר הכעס של יעקב על מעשה שמעון ולוי. אז בואו נעיין בפסוקים, אנחנו לא נקרא אותם בשלמותם כי הזמן לא יספיק לנו, אבל אני כן רוצה שנראה כמה הוכחות שמראות שעמדת הכתוב כלפי מעשה שמעון ולוי היא עמדה אוהדת. נתחיל בפסוק ז', ששם הם נכנסים לתמונה. יש לנו מה שנקרא כאן מבע דו-משמעי, אבל לא משנה איך נכריע, שתי האפשרויות הן בעד שמעון, בני יעקב. ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, והתעצבו האנשים ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה וישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. אז קודם כל המילה כשומעה מידו משמעית, חז"ל אומרים שזה אחד מהמקראות שאין להם הכריע, האם בני יעקב באו מן השדה כשומעם, או בני יעקב באו מן השדה ורק כשהם שמעו והתעצבו האנשים. אגב, הטעמים מכריעים שזה ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, ואז והתעצבו האנשים. אבל אני דווקא מדברת על סוף פסוק ז', ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה וישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. האם המילים כי נבלה עשה וישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה, זה מה שהכתוב מכניס אותנו לתוך מחשבתם של בני יעקב? כלומר, ואיחר להם מאוד, למה חרה להם מאוד? כי הם מרגישים שנבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה, או הם ואיחר להם מאוד, הם מאוד כועסים, והכתוב בא ואומר הם בצדק כועסים, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. אם אנחנו הולכים על פי האפשרות הראשונה, אז אנחנו מבינים שהמטרה של בני יעקב היא שמו של אבא שלהם, כי נבלה עשה בישראל, עוד אין עם ישראל, כי נבלה עשה בישראל, הכוונה כי נבלה עשה באבא שלנו. אנחנו כרגע הולכים לתאר, לא לתאר, אלא לקדש את שם המשפחה שלנו, כי מעשה כזה מבייש את המשפחה. ואם הכתוב אומר את זה, הכתוב בעצם מצדיק את ויחר להם מאוד. הם כועסים, והם כועסים בצדק, כי היה פה מעשה שחייב לקבל איזושהי תגובה. הפעם השיפוט המקראי הבא של מעשה שמעון ולוי הוא בפסוק י"ב. לא, בפסוק י"ג, אבל אנחנו צריכים בשבילו את פסוק י"ב. התנאי של בני של שכם וחמור כדי לא תנאי, הם רוצים לכרות איזושהי ברית, והם מציעים: הרבו עליי מאוד מוהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אליי ותנו לי את הנערה לאישה. זה אומר הבן אחרי שהאבא מציע איזושהי הצעה של התערות תרבותית, והבן אומר: לא רק שאנחנו נתערה איתכם מבחינה תרבותית, אנחנו גם ניתן הרבה כסף. ואז: ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. המילה מרמה לכאורה היא מילה שלילית, ואנחנו יכולים לבוא ולהכריע שהכתוב בעצם שופט לחומרה את מעשי בני יעקב, כי הם עונים במרמה. אני רוצה להגיד הפוך. לא שהמילה מרמה היא מילה חיובית, אבל במקרה שלנו היא עוזרת פסיכולוגית לשיפוט שלנו. אם לא היה כתוב במרמה, והיה כתוב: ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור וידברו ויאמרו להם: לא נוכל לעשות את הדבר הזה, אבל אם תעשו ברית מילה, בסדר, סבבה, נלך איתכם. אני חושבת שכל אחד מהיושבים פה וכל אחד שהיה קורא את הסיפור הזה היה אומר לעצמו: מה, אתם השתגעתם? הם אנסו אותה, הם משאירים אותה אצלם כבת ערובה, ואז הם באים איתכם באיזה תנאי ואתם אומרים: תמולו את עצמכם ואנחנו סולחים לכם על הכל? זה היה נראה לנו לא הגיוני לחלוטין, והיינו אומרים שבני יעקב השתגעו. זאת אומרת שכשאנחנו קוראים את המילה במרמה, אנחנו אומרים: או, ברוך השם, הם לא באמת מתכוונים למה שהם מציעים. בזה שאנחנו נאנחים מנחת רווחה, הכתוב בעצם הופך אותנו לשותפים למרמה הזאת. אנחנו יודעים שהם הולכים לרמות. אנחנו יודעים שמה שהם מתכוונים זה לא באמת המילה הזאת, שאחרי שהם ימולו את עצמם אנחנו נטמע בהם. ואז כשהם עושים את המעשה, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד: איך אתם מפרים את הברית? כי אנחנו כביכול שותפים. אנחנו ידענו על המרמה, אנחנו שמחנו על המרמה הזאת, וכשזה קורה, בעצם הכניסו אותנו לסוד העניינים. זה אמצעי מאוד מתוחכם, אבל פסיכולוגית הוא באמת נותן לנו להיות הצד שתומך בבני יעקב, ובעיקר בשמעון ולוי. עכשיו, עוד באותו פסוק, שימו לב, אחרי שהכתוב מכנה את המעשה שלהם, את המילים שלהם במרמה, כתוב: וידברו אשר תימת דינה אחותם. כלומר, הכתוב בעצם נותן נימוק שהוא משכנע למה זה במרמה. זה לא במרמה כי הם רמאים, זה לא במרמה כי הם רוצים רווח כלכלי, זה במרמה בגלל שהוא תימה את דינה אחותם. נתקדם לפסוק כ"ה: ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, מה כתוב אחרי? אחי דינה. אנחנו לא יודעים שהם אחי דינה? אנחנו מכירים את זה כבר מתחילת הסיפור, ועוד מזה שהם בנים של יעקב. עכשיו, כשאנחנו קוראים סיפור מקראי, אנחנו צריכים לשים לב לתוספות האלה. כשכתוב אחי דינה, הכתוב בא להגיד לנו משהו, כי אם ידענו את זה מראש, לא היה צורך בזה. מי עוד מכונה כל הזמן אחות? טוב, כבר גיליתי. וזה לטובה? אחות. ותתצב אחותו מרחוק, אנחנו לא יודעים שקוראים לה מרים עד שהיא לוקחת את הטוף בידה. היא מכונה אחותו. ושוב, זה לשבחה שהיא מוסרת את נפשה למען אח שלה. כלומר, כשכתוב אח, ואנחנו יודעים שזה אח, זה בא לתאר מסירות נפש. אגב, אחי יוסף מכונים אחי יוסף החל מסיפור המכירה. כל הזמן אחי יוסף. וחז"ל למדו מכאן שחזרו בתשובה ובעצם ירדו למצרים כדי לחפש אותו. פסוק כ"ז: בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם. אנחנו יודעים שהעיר הזאת טימאה את אחותם, אבל זה שהכתוב שוב בא ואומר זה כדי להצדיק את מעשה שמעון ולוי ומעשי בני יעקב. והפסוק האחרון שמהדהד בחלל ואחריו אין תגובה, אחרי שיעקב מוכיח אותם, אנחנו תכף נחזור ליעקב, ויאמרו החזונה יעשה את אחותנו. מה לא כתוב פה? החזונה יעשה את ביתך? כתוב החזונה יעשה את אחותנו. אנחנו מרגישים שאלמלא אנחנו אף אחד לא היה מציל אותה. אז אם כך, אני חושבת שאפשר להכריע באופן די פשוט שהכתוב אוהד את שמעון ולוי, את בני יעקב, ותומך במעשה שלהם. ואם כך, אנחנו שואלים מה לגבי יעקב. יעקב מתואר בסיפור דינה כחותן המרכזי של הסיפור. כבר בפסוק א' ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב, ובפסוק ג' ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ובפסוק ז' כי נבלה עשה בישראל ישכב את בת יעקב, ובפסוק י' כי חפץ בבת יעקב. כלומר, אם אמרנו שהכינוי יש לו משמעות, אז גם כאן לכינוי יש משמעות. הכתוב לא משחרר את יעקב מאחריות לבת שלו. הוא מציין כל הזמן שהיא בת יעקב. אתה חותן המרכזי בפרשה הזאת. ואם אתה חותן המרכזי בפרשה הזאת, הציפיות ממך הן מאוד מאוד גבוהות. וכגודל הציפיות, והכתוב אפילו מגביר את הציפייה שלנו. תסתכלו רגע בפסוק ה'. ויעקב שמע כי טימא את דינה ביתו, כן, אנחנו רואים גם את התגובה של כשומעם של הבנים. אז כאן זה ויעקב שמע כי טימא את דינה ביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. צריך להרים את זה שוב. כתוב והחריש יעקב עד בואם. מה זה יוצר אצלנו? בוא נראה מה יקרה כשהם יבואו, כי הוא מחריש רק עד בואם, אבל מה קורה כשהם באים? יעקב לא שותף. הוא לא שותף לשיח, הוא לא מגיב על ההצעה של הבנים. הוא לא שואל אותם אחר כך מה כוונתם האמיתית, ידע שהם מתכוונים לרמות, לא ידע שהם מתכוונים לרמות, ממה נפשך? אם הוא ידע שהם מתכוונים לרמות, הרי היה צריך לברר איתם מה אתם מתכננים לעשות. אם הוא לא ידע שהם מתכוונים לרמות, זה באמת מה שאתה רוצה? התארות תרבותית עכשיו של בני שכם עם הילדים שלך? אבל יש כאן שתיקה. ואז בסוף, כשאחרי המעשה, גם כשאנחנו קוראים את מה שיעקב אומר, זה לא מרגיע אותנו. הוא מוכיח אותם, אבל על מה? ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר ונאספו עליי ויקוני, ונשמדתי אני וביתי. והם עונים לו אידיאולוגית, הוא נותן פה סיבה פרגמטית, אני חושש מהנקמה. והם עונים לו, החזונה יעשה את אחותנו? התשובה האידיאולוגית שלהם מול הסיבה הפרגמטית שלו נשמעת לא מאוזנת. משהו כאן בתגובה של יעקב נראה תמוה מאוד. קודם לא הגיב ולא התעניין, ואחרי שעשו את המעשה, אתה יכול להוכיח אותם, כמו שהוכחת אותם אחר כך בפרשת ויחי, ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשת. הכעס הזה היה לו במקום. זה תוכחה שאנחנו מבינים אותה, כי היא תוכחה מוסרית. אבל להגיד אני מפחד מהנקמה? זאת סיבה אז להשאיר את דינה או ללכת על תמיעה תרבותית? אז זה הסיפור הראשון שאנחנו רואים ומעורר בנו שאלה מאוד גדולה לגבי פשר תגובת יעקב. הסיפור הבא שאנחנו מגיעים אליו הוא סיפור מותה של רחל. תעברו בבקשה לפרק למד ה', פסוק ט' ז'. וכאן צריך להבין את הטרגיות במוות של רחל. כל הסיבה, אולי זה לא מדויק להגיד כל הסיבה שיעקב יצא לחרני בשביל רחל, אבל ככה הוא לפחות מתרץ לאבא שלו. יעקב יוצא לחרן כדי למצוא אישה. 20 שנה הוא נשאר לעבוד בחרן בשביל אותה אישה. הוא אוהב אותה. הוא אוהב אותה עד כדי כך שהוא אפילו נותן תחושה לא נעימה ללאה. רחל כמהה לבנים. היא מצליחה ללדת את יוסף, עולה איתו לארץ, וממש קצת לפני שהיא מגיעה לבית יצחק ורבקה, כשיעקב מן הסתם מאוד רוצה להראות את אשתו היפה והאהובה, רחל שכמהה לילד לא מספיקה ליהנות מהבן השני שלה ומוצאת את מותה. בואו נראה מה תגובתו של יעקב. אז פסוק ט' זין, ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל ותקש בלידתה. ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה, כי מתה, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל, ותקבר בדרך אפרתה היא בית לחם, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. ביטוי רגשי כבר הקדמתי ואמרתי שלא נמצא, אבל חוסר מעורבות. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה. לא מזמן בפרק כ"ג ג' קראנו פרק שלם של מסע ומתן שעורך אברהם ממפרון ובני חת כדי לקנות אחוזת קבר לאשתו. וכאן ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. יעקב כביכול לא שותף בכלל לקבורה, מצבה הוא מציב, אבל בזה זה מסתכם. אין היבט רגשי ואין פעילות שהכתוב מתאר ביחס למעשה יעקב במאמץ קבורת רחל. ואז אנחנו מגיעים לסיפור התמוה של מעשה ראובן. מיד אחרי יש לנו פסוק של הפסקה, ואז פסוק כ"ב, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל. מה עשה ראובן? מנעד הפרשנות שעוסק בניסיון להסביר את ראובן זה מקטגוריה מאוד גדולה שמוכרת לנו מהחיבור צבאות השבטים, צבאת ראובן, היא נמצאה בתוך מערות מדבר יהודה, אבל היא לא שייכת לספרות הכיתתית, היא קצת קדומה יותר. בטעות משייכים אותה לספרות הכיתתית, היא לא שייכת לשם, אם כי יש שם מרכיבים שיכולים להעיד. אז שם מאשימים את ראובן בהאשמות מאוד כבדות והתמכרות לתאווה דרך הסיפור הזה. לעומת זאת, כולנו מכירים במערכת כל האומר איקס חטא אינו אלא טועה, אחד מהם הוא ראובן. כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, ואז רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, ושם ניתן הסבר שבעצם עשה איזשהו משחק עם המיטות, אבל לא באמת שכב עם בלהה. איך נוצרה פרשנות כל כך קיצונית לכאן ולכאן? זאת אומרת, לא יודעת אם אחד קיצוני כנראה ואחד לא, השאלה מה היה המעשה, אבל איך זה מתאפשר אם כתוב פה במילים ברורות וישכב את בלהה פילגש אביו, איך אפשר להגיד כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה? אז אנחנו נראה שהפסוק עצמו הוא לא כל כך מובן וברור מאליו. הפסוק כן, אבל ההקשר שלו לא. שימו לב, יש לנו פה תופעה מאוד מעניינת מבחינת הטעמים, שקיימת רק עוד פעם אחת בעשרת הדיברות, יש לנו כאן התאמה כפולה. אני לא רואה בחושך הזה, אבל תסתכלו במילה ראובן למשל. יש לנו גם זקף וגם רביע. ובמילה וישכב יש לנו זקף ופשטה, ובמילה אביב יש לנו זקף ואתנחתה, ובמילה ישראל יש לנו אתנחתה וסוף פסוק. כלומר, אפילו המסורה עצמה מבלבלת אותנו. מה הבלבול הגדול? אם יש לנו במילה ישראל אתנחתה, זה אומר שהפסוק לא מסתיים כאן, ואיפה הוא כן מסתיים? והיו בני יעקב 12. יופי של סיום למעשה ראובן. ראובן שוכב עם פילגש יעקב, והיו בני ישראל 12. איפה תוכחה? איפה עונש? מיד אומרים לו, ראובן, הכל בסדר, אתה חלק מכולם. זה תמוע מאוד. עכשיו, אם באמת ראובן עשה מעשה כל כך מביש, היינו מצפים שאחר כך הוא ירגיש מאוד נחות וחסר ביטחון עצמי. אבל בסיפור מכירת יוסף, אנחנו לא רואים את זה שם בכלל. זה נכון שאחים לא מאוד סופרים אותו. אבל הוא אומר, אל תחטאו בילד ותוציאו אותו. כלומר, אנחנו רואים שביטחונו במקומו, במקום של הבכור, בכלל לא עבר לו. אנחנו לא שומעים שם את שמעון ולוי אגב. ששמעון ולוי כנראה אחרי תוכחת האב בכל זאת קצת נזהרו. ראובן עם הרבה ביטחון. ועוד יותר מבלבל זה הפסוק, אני לא אטריח אתכם לדפדף, אני אקריא לכם, אבל בברכת יעקב, אם אפשר לקרוא לזה ברכה, כשהוא מדבר אל ראובן הוא אומר לו, פחז כמיים אל תותר, אל תותר, כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצואי עלה. חיללת יצואי, זה כבר נשמע קצת אחרת. ובדברי הימים, ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור, ובחללו יצואי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה. כלומר, אנחנו בהחלט נשארים קצת פעורי פה, ולא יודעים להכריע מה קרה שם עם ראובן. אני חושבת שהעמימות הזאת באה לשים דגש על משהו אחר לגמרי. יש לנו פה תמצות מאוד גדול של המעשה, בלי בכלל עיסוק בפרטים, אבל אז יש את המילים וישמע ישראל. אם יעקב נשאר אדיש, אז בואו נמשיך, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, ויהיו בני יעקב 12, שימו את האתנחתה ואת הסוף פסוק איפה שאתם רוצים, רק בלי וישמע ישראל. מה זה נותן לי הנתון הזה? הוא לא מקדם אותי לשום דבר. אבל אני חושבת שהעמימות של הפסוקים האלה באה דווקא להדגיש את הוישמע ישראל, שזה רק מחדד את העמימות, אבל יש לנו פה הבלטה של חוסר תגובה. שימו לב כולם, שיעקב מכיר את הסיפור, אבל הוא לא מגיב. אז אם אנחנו מסכמים את מה שראינו במעבר הזה, מעבר היבוק, אנחנו רואים תיאור ארוך ומפורט של התכונות של יעקב, של הרגישות של יעקב, של הכעס והאהבה וכל מה שראינו, מול נטרול בוטה, הייתי אומרת אפילו, של הרגשות והיעדר תגובה והיעדר מחאה בסיפורים שפשוט דורשים את זה. אם אמרנו בסיפורים שבחרן, שלפעמים לא היה צריך לפרט את כל הכעס כי כבר הכרנו אותו, אז כאן אנחנו אומרים, כאן נדרשת מחאה, כאן אנחנו רוצים לדעת מה עמדתך, והכתוב מעלים את זה לחלוטין. וכאן אני מנסה לחשוב מה קרה ליעקב, מה פשר השינוי. בואו נסתכל בפרק למד ב', פסוקים כף ד' עד למד ב', המפגש של יעקב עם המלאך. קורית פה איזושהי סיטואציה, אבל מה שחשוב לנו זה מה שאומר לו בסופו של דבר המלאך. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר הגיד אנא שמך? ויאמר למה זה תשאל שמי? ויברך אותו שם. תכונתו הבסיסית של יעקב היא איש תם יושב אוהלים. מה זה איש תם יושב אוהלים? אנחנו יכולים לפרש את האיש תם יושב אוהלים דרך המקבילה. מה הוא עשיו? איש יודע ציד. איש ציד זה לא מספיק. איש יודע ציד, איש שדה. מה ההבדל בין איש ציד לאיש יודע ציד? איש יודע ציד מדגיש את תכונת הערמומיות הנחוצה כדי להצליח במלאכת הציד. אז אם עשיו הוא איש יודע ציד, אז מה זה אטום? האיש הלא ערמומי, האיש הישר. זה התכונות שלהם. נולדו שני בנים, אחד תמים וישר ואחד איש יודע ציד. הברכות שיצחק מייעד לשני בניו מותאמים לשתי התכונות האלה. יצחק נתן ברכה ראשונה שהייתה מיועדת לעשיו, מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדו חמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לארצך וכו'. ברכת השדה וברכת הלאום. אתה תצליח מבחינה כלכלית, אתה תצליח להתפרנס, אתה תצליח להתעשר, ואתה תצליח להילחם כנגד כל האויבים. גם בשביל יעקב הייתה לו ברכה. הברכה המקורית של יעקב כתובה בפרק כ"ח, כשהוא בעצם כבר הולך לחרן. בואו נקרא אותה, אני אקריא, אתם לא צריכים לדפדף, ואל שדה יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לי קל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך וכו'. הוא בעצם מקבל את הברכה של אור לגויים, ברכת אברהם, ירושת הארץ, המשך הפצת שם השם בארץ. חלוקה, אתה איש השדה ואתה איש הרוח. אלא מה? יעקב נטל את הברכה, נטל את הברכה גם של עשיו. מהרגע שהוא נטל את הברכה של עשיו, הוא צריך לעבור השתלמות בציד. הוא צריך לדעת איך הידיים ידי, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. יעקב בולט בקולו, בהיותו איש רוח. הידיים זה ידי עשיו, כלומר יעקב צריך עכשיו לעבור השתלמות כדי לרכוש את הידיים של עשיו. את ההשתלמות הזאת הוא עובר במשך 20 שנה בבית לבן. שם הוא לומד להיות ערמומי. המילה גונוב וגונבתי מוזכרת שם גם כשצריך וגם כשלא צריך. תשימו לב פעם כמה השורש הזה חוזר בתוך הסיפור הזה של השנות שהייה של יעקב בחרן. שם הוא לומד להיות ערמומי. שם הוא לומד את מלאכת הציד כפי שצריך, כי אין מה לעשות, כרגע שתי הברכות נמצאות אצלו. כשהוא פוגש את המלאך, המלאך אומר לו, עברת את ההשתלמות, מעכשיו יעקב, מה זה יעקב? והיה העקב למישור. המילה יעקב היא ההפך מהישר. יעקב זה משהו עקמומי. אז עד עכשיו היית יעקב. למדת להילחם במי שנושכים בעקביך. מעתה יקרא שמך ישראל, ישר עם האל. תעזוב את תכונת הקומומיות. תהיה ישר עם האל, תממש את הייעוד הרוחני שלך. וזאת ההחלטה שמקבל יעקב כשהוא מגיע חזרה ועובר את הנהר. בואו נסתכל מה המעשה הראשון שעושה יעקב עם חציית הירדן. פרק למד ג' פסוק י"ח. יש לנו פה גם את הכלי הקר, אני רק מסתכלת על השעון, אני לא בטוחה שיהיה לנו זמן, אז נוותר עליו. אני רק אומרת, הכלי הקר מסביר את מה שניסיתי לבטא במהפך מהשם יעקב לשם ישראל. יעקב, הקמומיות, ישראל, יושר, התמקדות בייעוד הרוחני של יעקב. בואו נראה איך הוא עובר לייעוד הרוחני. ויבוא יעקב, למד ג' י' ח', ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור, אבי שכם במאה כסיתה. ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. נעים מאוד יעקב, זה יעקב שאנחנו מכירים מאבא שלך ומסבא שלך, שקונה חלקות אדמה וקורא בשם השם. המעשה הראשון שיעקב עושה בארץ הוא לממש את השם החדש שלו, את השם ישראל. ואז מתפרץ עליו סיפור דינה. יעקב לא אדיש, אבל יעקב מבין שיש לו כרגע ייעוד חדש. אם הוא יישא וייתן כרגע עם שכם וחמור, הוא יודע לשאת ולתת. הוא כבר למד בחרן, אבל המלאך אמר לו תעזוב את זה. הוא נותן בעצם לבנים שלו להתעסק במרמה. המילה מרמה שם היא פתאום הופכת למילה שהיא נחלתם של הבנים. יעקב לא נשאר אדיש, אבל יעקב בעצם אומר, כמו שאברהם וכמו שיצחק, כשנשותיהם נלקחו על ידי פרעה ועל ידי אבימלך, הם לא נלחמו, אלא הם סמכו על הקדוש ברוך הוא שיעשה בשבילם את השחרור הזה, כדי שהם יוכלו להתמקד בהפצת שם השם בארץ. זה גם מה שהוא מצפה, ואגב הוא לא טעה. אם תסתכלו בפרק למד ה' פסוק ה', וישאו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. כלומר, יעקב לא הפקיר את גורלה של דינה, כמו שאברהם לא הפקיר את גורלה של שרה, וכמו שיצחק לא הפקיר את גורלה של רבקה. האבות ידעו שמהמצוקה הזאת, אם הם מקיימים את הייעוד שלהם, הקדוש ברוך הוא בעצם מציל ומגן על המשפחה שלהם. התוכחה של יעקב לבניו, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, אם תסתכלו, וגם לזה אין לנו הרבה זמן, המילה אחור, השורש אחור בתנ״ך, מבטאת מצב של חילול השם או של חשש מחילול השם. כל הפסוקים הללו שמצוטטים פה הם פסוקים שמדברים על חשש של חילול השם. כלומר, כן, כן, זה מה שמפריע ליעקב. יעקב מפחד כרגע מחילול השם, וזה מה שהוא אומר להם. התפקיד שלי זה להפיץ את שם השם בארץ ולרשת את הארץ. מה שאתם עשיתם לבני שכם גם יכול לגרום לחילול השם, וגם משמיט את ההאחזות שלנו בשכם. הם חייבים לברוח, הם עוברים לחברון. אז אין כאן הפקרה של גורל של דינה. את המסע ומתן הוא משאיר לבנים שלו, אבל הוא רוצה לחזור לייעוד שהמלאך אמר לו שזה מעכשיו תפקידו. אנחנו רואים מה הוא היה עושה אלמלא סיפור דינה, מיד אחרי שהוא קנה את שכם. תסתכלו בפרק למד ה' פסוק א', ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה לך בבורכו מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתהרו והחליפו סמלותיכם, ונקומה ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי. ואז בפסוק ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל ובכל העם אשר עמו, ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו וכולי. כלומר, יעקב בעצם רוצה עכשיו לעשות, להמשיך את המפעל של אברהם, לקרוא את שם השם בארץ, לבנות מזבחות, אבל כל הזמן מתרגשות עליו צרות. הנה, עוד לא גמר עם צרת דינה, ניסה להמשיך את מפעליו בארץ, ואז רחל מתה עליו, ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה, אבל ליעקב אין רצון לחזור ולהתעסק בענייני המשפחה. הוא רוצה לממש את יהודו, וישא ישראל וית אוהלו מעלה למגדל עדר. הכתוב לא סתם מכנה אותו פה ישראל ולא יעקב. זה בא לבטא שיעקב מממש עכשיו את מה שמגלם השם ישראל, את הייעוד הרוחני שלו. וזה גם מה שמסביר את המילים וישמע ישראל. לא כתוב הישמע יעקב. אם היה כתוב הישמע יעקב, זה בהיבט של יעקב כלוחם צדק, כמי שמוכיח את מי שחוטא. אבל כתוב הישמע ישראל, והישמע ישראל, אני מבין שיש כאן סיפור, אני אטפל בו לפני מותי, כרגע אני רוצה לממש את הייעוד שלשמו נקראתי עכשיו ישראל. במשך 11 שנים יעקב מצליח לממש את ייעודו הרוחני. 11 שנים שהוא בונה מזבחות וקורא בשם השם. אחרי 11 שנים הוא שולח את יוסף לראות את שלום אחיו בצום. הבנים חוזרים. אגב, הוא שולח את יוסף לראות את שלום אחיו בצום. למה הם נשלחו לשכם? לדעתכם, מי... הוא קנה שם שדה, בדיוק, צריך להפגין שם נוכחות. השדה הוא היה צריך לנטוש אותה בגלל צרת שכם, בגלל צרת שכם וחמור, אבל הוא רוצה לבדוק מה קורה שם, אם הכל בסדר. הוא שלח את הבנים שלו לראות, הם לא חזרו, אז הוא שולח גם את יוסף לראות שהכל בסדר. אגב, אותו מלאך שיוסף פוגש שם, יוסף אומר את אחי אנוכי מבקש. מן הסתם, היו עוד הרבה אנשים שעברו שם. את החידוש הזה שמעתי מאבא שלי פעם, אני לא זוכרת בשם מי. את אחי אנוכי מבקש, מי הם אחים שלך? השאלה הזאת לא נשאלת על ידי האיש. הוא מיד אומר לה, הלכו מזה דותיינה. הוא לא סתם איש, הוא כנראה אותו איש שנבחר כדי לשמור על חלקת השדה בשכם, כדי שלא יכבשו אותה מחדש אחרי שיעקב קנה אותה. אז כשהוא שולח את יוסף, זה שוב בשביל לא לעניין המשפחתי. הוא לא הולך לעשות שם שלום, הוא אפילו לא שם לב שיש שם איזשהו סכסוך. הוא שולח את יוסף כדי לראות את מצב אחיו, מצב חלקת השדה. אבל מראה כתונת הפסים גורם לו לחוסר יכולת להינחם ובעצם לחזור, לנטוש את הייעוד, הייעוד הרוחני שלו ולשקוע באבל ויגון למשך ימים רבים. אומר המדרש, מיום שנגנב יוסף נסתלקה רוח הקודש ממנו ורואה ואינו רואה ושומע ואינו שומע. חלקת השדה בשכם ננטשה, חברון אבלה, מפעל יישוב הארץ מוקפא לכמה שנים, הנוכרים משתלטים ומטמיעים שם את תרבותם עד אשר ישלם אבון האמורי. אבל האם לזה התכוון המלאך? האם המלאך באמת התכוון למין דיכוטומיה כזאת שכשאתה עסוק בישראל אתה עוזב את ענייני המשפחה וכשאתה עסוק ביעקב אתה מטפל בענייני המשפחה? התשובה היא שלא. התשובה היא שאת ענייני המשפחה ואת ענייני סכסוכי השכנים בהם היה צריך לטפל עשיו. הייתה צריכה להיות חלוקה. יעקב יוכל להתמקד בעניין הרוח ועשיו יתמקד בענייני המשפחה, ידאג לפרנסתה, ידאג לשלומה, ידאג לשלום עם השכנים. אז האם יצחק צדק? האם יצחק כשחילק את הברכות לשני בניו צדק? במישור הטבעי כן. במישור הטבעי אנחנו רואים שיעקב לא מצליח לממש את שני הדברים. כשהוא עסוק בייעוד שלו, הוא לא מסוגל לעסוק בעניינים האחרים, וכשהוא עסוק בענייני המשפחה, הוא לא פנוי לעסוק בענייני הארץ. כלומר, החלוקה הזאת של הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו במישור הטבעי היא החלוקה הנכונה. אבל במישור הדתי גם רבקה צודקת. באוויר מרחפת עננת הגזרה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כנראה שהסכסוך המשפחתי שהוביל בסופו של דבר למכירת יוסף ולירידת הבנים מצרימה היה דבר הכרחי. כלומר, האונס הזה של יעקב, לא להתעסק בענייני משפחה, גרם לאיזושהי התפוררות משפחתית, אבל ההתפוררות המשפחתית הזאת האיצה את קיומה של הגזרה, ובעצם הביאה גם להאצה של ההבטחה, ודור רביעי ישובו הנה. תודה רבה על ההקשבה.